טוב, שלום, אנחנו בשיעור השלמה משבוע שעבר, זה לא על הסדר. פשוט אנחנו צריכים להספיק לעמוד ביעד של כל ספר יונה, 10 שיעורים בזמן אלול עד יום הכיפורים, כי בחורף כבר נלמד מגילת אסתר, זה משהו אחר. אז זה כבר באמת נושא בפני עצמו שישמח אותנו בעזרת השם. אנחנו רגע, שנייה, נתחבר פה. הגענו לשיעור הרביעי, ובשיעור הקודם אנחנו עסקנו בתשובה הפלאית של המלאכים, או שמה של המלאכים, נקרא לזה ככה, בדרך לתרשיש. סיימנו את השיעור במעלת המלאכים, שמקיימים את הנדרים שלהם, הם זובחים זבח תודה לקדוש ברוך הוא, ובזה בעצם חתמנו את 3 השיעורים שהקדשנו לפרק א'. עכשיו אני רוצה שנתחיל לעסוק בפרק ב'. עכשיו, פרק ב', צריך להקדים לו הקדמה חשובה מאוד. בכלל, ספר יונה מתאפיין במתח. תמיד יש מתח מתמיד בין מי? בין המשלח, שזה הקדוש ברוך הוא, לבין השליח, שזה יונה. הספר נפתח על הפסוק השני כבר, כן, קום לך נינווה, ומה התגובה של יונה, השליח? ויקום יונה, כמו ששמר לו קום, אבל לברוח תרשישה, מלפני השם. וגם הספר מסתיים באימות. שוב פעם, פסוק האחרון בספר, מה אתה חסת על הקיקיון, ואני לא אחוס על נינווה. שוב פעם, יש פה, אתה לא חסת, אני לא אחוס, אתה ואני. אתה מול אני מול אתה, והמתח הזה בין השליח למשלח, הוא מלווה את כל פרקי הספר, ובנקודה זו, נסייג, הוא מלווה את כל הספר, ובנקודה זו פרק ב' הוא פרק חריג. בפרק ב' בעצם יש לנו פה פאוזה, איזושהי פתיחת סוגריים, שאולי פרק ב' זה הפרק היחיד, שלכאורה יש פיוס בין המשלח לבין השליח, בין הקדוש ברוך הוא ליונה. בפרק ב' אין מאבקים. הקדוש ברוך הוא לא צריך להכריח, יונה לא צריך להתווכח, כביכול יש פה איזושהי הרמוניה. אני אומר כביכול, בואו נראה את הדברים. מקור א', וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה בימי הדג 3 ימים ו3 לילות, מדלג, פרשה סתומה, ואז ויאמר אדוני לדג ויכה את יונה אל היבשה. לכאורה פה מסתיים העסק. אז היינו יכולים לקרוא את כל הסיפור ככה, הרי זה מה שבאמת חשוב. הוא, זרקו אותו לים, דג הציל אותו, דג הקיא אותו. אז כל שאר הפסוקים באמצע, מפסוק ב' עד פסוק י', מה זה רלוונטי? לא מעניין אותי, נכון? אבל ודאי שלא נוכל, ואני גם לא רוצה להתעלם ממה יש באמצע, תפילת יונה, שהיא תפילה חשובה מאוד, שהיא בעצם העיקר של פרק ב', אז אני לא מתעלם מתפילת יונה, פשוט נקדיש לשיעור אחר, שזה מחר בעזרת השם, שיעור 5. היום אני רוצה שננסה להתעמק בסיפור של ההצלה של יונה באמצעות הדג. ומה ניתן ללמוד מהשהות של יונה בבטן הדג? אולי למה דווקא דג? למה לא ג'ירפה? למה לא, אני יודע מה, לא יודע, איזשהו אלמוג, או איזשהו סתם איזשהו דייג פתאום שעובר ומציל אותו. אבל לפני שננסה לנתח מה כתוב לנו, לא פחות חשוב שננסה להבין מה לא כתוב. ופרק א' מסתיים בתמונת החזרה בתשובה, לפי חז"ל הגיור של המלאכים, שהם נודרים נדרים וזובחים דברים, הכל טוב ויפה. אבל מבחינתנו, תמונת הסיום של ספר יונה, של פרק א' בספר יונה, זה לא פסוק ט"ז על המלאכים, אלא פסוק ט"ו, שם כתוב, וישאו את יונה ויטילו אל הים ויעמוד הים מזעפו. זה סיום התמונה. התחלנו בזה שהשם אומר ליונה, לך תתנבא, תקרא את הקריאה הגדולה אל נינווה, כי עלתה הרעתם לפניי, יונה בורח, ומה תמונת הסיום? זורקים אותו לים, והים נרגע. על הדרך המלאכים חוזרים בתשובה, זה שיעור 3, דיברנו פעם שעברה. יונה מוטל אל הים, הים נרגע בבת אחת. ראינו בשיעור הקודם את דברי חז"ל, שהם היה פה ניסוי וטעייה, הם הורידו אותו עד הכפות רגליים מהמרגע, הרים אותו, חזר להיות צור, הורידו אותו עד הברכיים, עד הפופיק, עד הצוואר, עד האף, עד שלסוף עזבו אותו, והים נרגע סופית. מה קורה מבחינת המלאכים? הם עוזבים אותו ו... ומדירים, מבחינתם האירוע הצליח, שלום על ישראל, או שלום על יונה. יונה, כנראה, ימות. במוקדם או במוקדם יותר, אוקיי, הוא ימות, והם ממשיכים בדרך שלהם לתרשיש, או נודרים לדרים, או חוזרים לירושלים, לפי המדרש, לא משנה. כלומר, מבחינת המלאכים יונה מת, אין להם שום אינפורמציה אחרת, וגם שאנחנו יודעים שהדג הציל אותו, המלאכים לא יודעים מזה. הם כנראה גם לעולם לא ידעו מזה. ולכן, פסוק הסיום של פרק א' הוא בעצם, הוא בסוגריים, זה סוג של הערת שוליים, שאומר, טוב, ותדע לך, זה דרך אגב, והם חיו בשבוע אשר כן, והמלאכים חזרו בתשובה, נדרו נדרים, זבחו דבחים, הכל טוב ויפה. אבל הפסוק הבא של העלילה, שזה תחילת פרק ב', וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה במאה דג, שלושה ימים ושלושה ימים, לא יודעת לך שפרק ב', מה לא כתוב בספר? מה חסר לנו? אני לא שומע? בדיוק. יש לנו פה בפרק א' פסוק ת' ו', זרקו את יונה לים, פרק א' פסוק א', הדג מזומן ובולע אותו, מה קרה בין לבין? מה קרה ברגע שהמלאכים, זהו, ידיים למעלה, אין זאפ, עזבו אותו, עד שבא הדג ובלע אותו. הרי הים סוער. גם אם הים נרגע, באותו רגע שיונה, מה שנקרא, האף שלו בפנים והמלאכים עזבו אותו סופית, השלכת יונה בלב ים היא לא מציאות שמאפשרת קיום. אדם ככה סתם לא יכול לשרוד בים ככה, בטח אם הים גם נרגע, אבל עדיין יש קצת זרמים ודברים כאלה. לא צריך לדמיין, אנחנו לא צריכים לדמיין, הלאה, יש דפים פה. אנחנו לא צריכים לדמיין מה קורה. אנחנו בפרק ב' ואנחנו מנסים להבין בפרק ב' את מה שלא כתוב בפרק ב'. כלומר, מה קרה ליונה מרגע שזרקו אותו ועד לרגע שהדג בלע אותו. עכשיו, אנחנו לא צריכים לדמיין מה קרה ליונה. למה? כי החל מפרק ב', בתפילה של יונה, מפסוק ב', יונה מתאר מה קרה לו מרגע שהוטל לים ועד לבליעה של הדג הגדול. תראו, מקור ב', פסוקים ג' עד ז', כן, יונה מתפלל, מה התפילה שלו? ויאמר, קראתי מצרה לי אל אדוני, ויענני מבטן שאול שיבתי, שמעת קולי, ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונער יסובבני כל משבריך וגליך עלי עברו. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט אליך על קודשך, אפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני סוף חבוש לראשי, לקצבי ערים ירדתי, הארץ בריחי הוועדי לעולם, ותן משחת חיי, אדוני אלוהי. אני מדגיש את הניתוח הספרותי והעיוני והמהותי של הפסוקים האלה בשיעור הבא, מחר בעזרת השם. אבל עכשיו יונה מתאר סיפור קצת שונה ממה שהגננת הנפלאה שהייתה לי בגן, שהנכד שלה היום פה לומד בישיבה, ברוך השם, סיפרה לי סיפור אחר. עכשיו, אתם יודעים שלא כמו שספרים לנו, זה בהכרח מה שכתוב, נכון? יונה מתאר מציאות של כל משבריך וגליך עלי עברו. תראו, אפפוני מים עד נפש, לקצבי ערים ירדתי, וטען משחת חיי. לפי התיאור של יונה, זה לא שהדג הזה, אותו דג גדול, אותו לוויתן, שאתם מצרים שהוא לא לוויתן, הוא דג גדול, אותו דג גדול, זה לא שהוא חיכה עם הפה פתוח ככה, מתחת לאונייה, ואיך שזרקו את יונה, בא וטרף אותו, נכון? יונה, כלומר, לא היה פה איזשהו תהליך של קונטרול C, קונטרול V, מסיפונים, מסיפון האונייה, קונטרול C, קונטרול X, סליחה, קונטרול X, אני לא בקיא בטכנולוגיה, קונטרול X מהסיפון, קונטרול V לוושת של הדג, נכון? יונה מתאר מאבק טבעי של מי שנתון בסערה בלב ים, לא מאחל לכם את זה, לא מאחל גם לי לאף אחד מישראל את הדבר הזה, ואז באופן אינסטינקטיבי מה קורה? הוא מנסה להיאבק. במי? במה? ביצר הרע? מי מנסה להיאבק? בים, במים, בזרמים, בכל מה שקורה. אז תדעו לכם, מוות בטביעה זה דבר נוראי שלא נדע מן כמו. לא בכדי בעולם של החקירות, של העינויים, בטח בתקופות פחות טכנולוגיות, נעשה שימוש רב בהטבעת הנחקר. פיפול סמזים, מוכשים את הנחקר, שמים אותו בדלי או אמבטיה עם מים, דקה, שתיים, שלוש, וזה עינויים שלא נדע. בן אדם חש תביעה, גם אם הוא יושב על כיסא, אבל הוא לא נושם, זה גומר אותו. זה מוזר, כי עד לפני רגע יונה, הוא אלוף העולם נשים את עצמו על מצב השתק, על מצב ענן, בלי רטט, נכון? השם מדבר עליו, הוא בורח. יש שערה, מה הוא עושה? ישן, נרדם. אומרים לו, תתפלל, הוא לא עונה. רב החובל צועק עליו, הוא לא מגיב. הוא אלוף העולם בלהיות פסיבי. אבל מה הוא מתאר פה? יונה כאילו שיא שלוות הנפש. ברגע אחד זה משתנה, הוא מוטל לים. ולמרות שהוא זה שיוזם את ההטלה לים, כלומר, למרות שאף על פי כן הוא בעצם מכוון למוות שלו, כלומר, יש פה התאבדות, התאבדות בגרמה, בכל זאת, ברגע שהוא בלב ים, ברגע שאפפוני מים עד נפש, יונה ככל הנראה, וככל הנראה והנאמר בתפילתו, פתאום הוא מנסה בשארית כוחותיו מה? לשרוד. הוא מנסה להישאר בחיים. נכון, זה אינסטינקט, אבל אפשר ללמוד מזה הרבה. ואין לי ספק שיונה למד מזה הרבה, כפי שנראה בתחילת פרק ג'. בוא בסוף, מה קורה? יונה משתכנע, כלומר נאתר לציווי האלוקי, והולך לנבא על נינווה. נכון, נכון. אז רגע, התפילה שהוא בפרק ב' זה אחרי המאבק. כי בתפילה הוא מתאר את המאבק, נכון? אז אולי הסיבה למה הקדוש ברוך הוא משהה בכוונה את התזמון של הדג, שזה לא קונטרול X, קונטרול V, מהסיפון השאר לפה של הדג, זה הקדוש ברוך הוא משהו כבר מפרגן ליונה כמה דקות של מאבק קיומי בלתי נשלט. זה לא שהוא אדם שהוא תובע, הוא לא יכול, זה לא רציני, הוא מנסה בכל כוחו, נכון? עד עכשיו יונה מתגלה כאדם עם תעצומות נפש בלתי רגילות. הוא מסוגל לקבל נבואה, הוא מסוגל לכבוש אותה. ראינו בירמיהו פרק כף בשיעורים הקודמים שזה בלתי אפשרי לכבוש נבואה מבחינה פיזית. הוא מסוגל להירדם, אגב, גם פיזית, להירדם באונייה שהיא עולה, יורדת. יש אנשים שבאונייה שהיא, מה שנקרא סטרייט, על ים שהופלט, שטוח, לא מסוגלים מחלת ים להירדם. הוא גם שהאונייה סוערת עולה, כן? הוא לא, אין לו בעיה להירדם, נכון? אבל כנראה שגם ליכולות הניתוק המופלאות של יונה, גם ליכולות הכיבוש וההכלה שלו, יש גבול. יונה יכול לכבוש את נבואתו, הוא מסוגל לשמור על פסון, או לא יודע, פסון, אולי שלוות נפש, או אדישות מחשידה בעת הסערה, אבל יונה לא מצליח לכבוש את יצר החיים שלו. למרות שהוא רוצה למות, סעוני ועטילוני אל הים, כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה, למרות זאת, הוא לא מצליח לחבות, לנטרל את יצר ההישרדות הטבעי של האדם, את הרצון הפנימי שהוא בכלל לא רצוני להישאר בחיים. והעיקרון הזה, יש עיקרון דומה בתיאור של חז"ל לסיפור מקראי אחר, שיש בו דמיון ממש דומה לסיפור של יונה. ואגב, תראו, מקור ג' מסכת כתובות. הרקע לדיון התלמודי שם זה עיסוק בשאלה, אגב, עיסוק בשאלה מה יותר חמור, מוות או מלכות, הגמרא אומרת דעת רב. דעת מה רב, מה אומר רב? אלמלא נגדו על חנניה, מישאל ועזריה, פלחו לצלמה, בעברית. אם היו מענים חנניה, מישאל ועזריה, הם היו משתחווים לפסל. יש פה קביעה מדהימה, כלומר חנניה, מישאל ועזריה, שזרקו אותם לתנור בסדר, אם היו מענים אותם, הם היו נשברים ועובדים עבודה זרה. אני מזכיר, חנניה, מישאל ועזריה סירבו להשתחוות לצלם שמעל נבוכדנצר, ולכן הם הושלכו לכבשן האש ובאורח פלא הם ניצלו. בכל מקרה, הקביעה המוחלטת, המובהקת, פסקנית, קביעה פסקנית של רב, מעוררת תמיהה. זה לא היה שם, זה לא נחשב, כאילו, הרי הם הסכימו, נגיד, אני זורם איתך, נתניה, הם הסכימו להישרף על קידוש השם, נכון? מה יותר גדול מזה? אז למה לחשוב, אם הם מוכנים לקפוץ לכבשן האש, למה שהם לא יעמדו בעינויים פשוטים? באמת התוספות מזדעקים, תוספות. מה?
על איזה עינויים מדובר?
לא כתוב איזה עינויים, אבל אומר, אם היו מענים אותם, ולא זורקים אותם לאש, אלא מענים אותם, זה יהיה מכות חשמל, זה יהיה מניעת שינה, זה יהיה הטבעה, אין לו כל, אני לא, כל אחד זה העינויים שהיו מורגלים אז. תראו מה התוספות אומרים, מקור ד', תוספות כתובות דף למד ג', כן, עמוד ב'. אלמלא נגדו לך של עזריה, אהבון פלחה לצלמה, תאימה. מנהל על דעה אמרינו מסכת ברכות, כשהוציא את רבי עקיבא אמר, כל ימי אתם מצטער על פסוק זה, מתי אבוא לידי ויקיימנו? בכל נפשך, כן, על ממש מדי, בכל נפשך מהי, אפילו אם מעשרים את האדם ביסורים קשים, דוי מדי רבי עקיבא, שהם משחקים ביסורים מסורים במשחקי ברזל. אז זה הקושיה, מה התירוץ? אומר רבנו תם, דאותו צלם לא היה עבודת כוכבים ממש, אלא היה עשיר כבוד המלך, ואף על פי כן היה בו קידוש השם, ולכן מסור עצמן למיטה. כלומר, רבנו תם יוצר הבחנה בין שתי רמות. יש מסירות נפש בכל מחיר, גם אם מדובר בעינויים קשים, כמו לסרוק במסרקות ברזל את בשרו, כמו רבי עקיבא. וכל זה העיקר לא לעבוד עבודה זרה, לא להשתחוות לפסל, בסדר. זוהי חובה שמוטלת על כל יהודי, יארג ואל יעבור, אין פה יוצא מן הכלל, נכון? זה רמה אחת. אבל רמה שנייה של מסירות נפש, זה השתחוות לצלם שהוא לא בגדר אלוהות, אלא צלם שנעשה לכבודה של מלכות, שמשהו בסגנון, בשפה המודרנית, סגנון של אנדרטה. זה לא עבודה זרה, זה אנדרטה לכבוד המלך. אומר רבנו תם, אבל מי שבכל זאת מוסר את נפשו כדי לא להשתחוות לצלם, גם הוא נחשב כמקדש השם ברבים. לכן רבנו תם מעמיד את הסיטואציה של חנה מישאל ועזריה בתור אלה שאולצו להשתחוות לצלם. מאיזה סוג? עבודה זרה או אנדרטה? אנדרטה. כלומר, להשתחוות לאנדרטה לכבודה של מלכות, שמצד שורת הדין אין פה גדר של עבודה זרה, אין פה דין של יהרג ואל יעבור, ממילא הם היו מענים אותם, הם היו משתחווים. אף על פי שלכתחיל הם היו מוכנים מאותו קידוש השם. אז אפשר להקשות עדיין, אתה קושר את השתק שאתה מתניע, הרי בכל זאת הם הסכימו למות לקידוש השם, מה יותר גדול מזה? הרי אין לך דבר יותר קשה מלמות לקידוש השם. ופה מתחדש לנו חידוש נפלא, מתבהר לנו חידוש נפלא, חידוש עמוק בטבע הנפש האנושית. לכאורה עינויים זה דבר קשה יותר מאשר המוות עצמו. הדרך היחידה להתמודד עם עינויים זה כאשר אדם מאמין באופן מוחלט שהוא לא מוכן לבצע מה שדורשים ממנו גם במחיר של עינוי. אמרו לו המענים, אתה עכשיו תגלה לנו מה אתה הולך להפיל את השלטון, איפה המחבלים, איפה זה, והוא לא מוכן, הוא מוכן לסבול, העיקר לא לשתף פעולה עם מה שהמענים דורשים ממנו. למה? כי הבקשה של המענים מבחינתו היא סותרת את עצם החיים. אם הוא שתף פעולה עם האויב, זה סותר את החיים שלו. הוא מעדיף למות בייסורים, העיקר, לא, העיקר מה? לא להיות רתום למטרה, למשימה של המענים. לכן, להשתחוות לעבודה זרה ממש, ודאי שחיים של עזריה היו עומדים בעינויים. אגב, כמו שרבים וטובים לאורך ההיסטוריה בעם ישראל, לא עלינו, קידשו את השם הרבים לאורך הדורות.
זה כאילו, זה לא המקרה. לא? אבל כאילו, למה הוא סוכר?
נכון, נכון, נכון.
יש ללמד תורה ברבים, לא?
אז אמרו לו, תפסיק ללמד תורה. מבחינתו זה ערך שסותר את עצם החיים שלו.
כן, זה כמו אנדרטה.
לא, זה לא כמו אנדרטה. כי מבחינתו, בזה שאתה מפסיק ללמד תורה, אתה משתף פעולה עם השלטון. זה לא לכבוד השלטון. זה לא זלזול בשלטון. זה כאילו סותר את עצם החיים שלו. נכון, הם לא ידרשו ממנו להשתחוות כמו עם החשמונאים, כן? או כמו חנה ושבעת בניה. בכל מקרה, ביחס, אבל אני זורם איתך, ביחס להשתחוות לאנדרטה מלכותית, זה לא נוגד את עצם החיים, אולי בגלל זה רבי עקיבא עמד בזה. ולכן, אף על פי שהייתה לחנה מישאל ועזריה על נכונות למסור את עצם החיים, זה דבר אחד, אבל לסבול עינויים בשביל זה, בזה הם היו עומדים. כלומר, אדם מוכן לחיות למען רעיון, אדם מוכן למות למען רעיון, אבל לא בטוח שאדם מוכן לסבול, אדם מוכן לסבול למען הרעיון. ובדיוק בנקודה הזו נבחן טיב הקשר העמוק בין הרעיון, כלומר, בין הרעיון לאותו אדם. כלומר, אם הקישור של האדם אל אותו רעיון הוא אבסולוטי, הוא טוטלי, לא משנה כלום. לא משנה יענו אותו בגשם, בשלג, בחורף, בשמש, בתנורים, זה לא יעבוד. אף עינוי שיהיה ממושך וממוקד ככל שיהיה, לא יזיז אותו מעמדתו. אבל כאשר הדבקות באותו רעיון היא לא מוחלטת, אז מסתם הוא ישבר בחכה במוקדם ובמאוחר. אז עכשיו בואו נחזור לפסוקים הכל כך חשובים לנו, להבנת המהלך הספר, הפסוקים שמתארים מה קורה ברגע שיונה עוזב, מושלח מהאונייה לים. אבל אופס, הפסוקים האלה לא כתובים בספר. אין לנו שום תיאור אינפורמטיבי מה קורה ברגע שיונה מושלח לים עד שהדג בולע אותו, נכון? יש לנו, מה יש לנו בפסוק ב' וג', הם מתחילים תפילה. והשלב הראשון הוא חסר. אז כפי שאמרנו, מהתיאורים בתפילה עולה שמרגע שהוטל הים, היה פה דרמה. היה פה רגעים של תביעה, רגעים מזעזעים, איסורים נוראים, עינוי בלתי נסבל. ופה נבחן עכשיו טיב הקשר, טיב הקישור הפנימי של יונה לרעיון שלו. מה הרעיון שלו? לברוח מהשליחות האלוקית. שזה רעיון שהוא היה מוכן למצוא לב את הנפש. סעוני ועתינו לים. הוא מוכן להתאבד, שיעבדו אותו לדעת, העיקר שהוא יתחמק מהשליחות. אבל הפתעה. מה קורה בהפתעה? יונה כבר אומר, השם אלוקינו, השם אחד, מושלח למים, והוא בטוח שהולך למות, והוא לא מת. הוא לא מת כמו שהוא רוצה או כמו שהוא מקווה, יונה מתחיל לטבוע, ואז הוא מגלה מה שכל בן אדם מגלה באופן אינסטינקטיבי. יונה מגלה שבעצם הוא לא רוצה למות, או הפוך, יונה מגלה בעצם שהוא רוצה, הוא רוצה לחיות. יונה פתאום מבין שהרעיון לבריחה שאותו הוא אגב וביצע בצורה טובה, זה לא רעיון שקשור בו באופן פנימי ועמוק.
הוא לא מוכן למות עליו, פשוט לא מוכן לטענות בשבילו.
נו, אז אם הוא מבין, אז אם הוא לא מוכן להתעלות בשבילו, אז זה מראה שהוא לא קשור ברעיון הבריחה באופן עמוק יותר מאשר הקישור הפנימי שלו לעצם החיים. ואת כל זה מתי הוא מבין? תוך כדי שהוא נאבק בזרמים, שהוא מוטל במים, הוא מנסה להיאבק על חייו מול המים הזדונים האלה. עכשיו, אני לא יודע אם התהליך הזה ארך כמה שניות, כמה דקות או כמה שעות, אני מניח כמה דקות. אבל על סיטואציה כזו אפשר לומר שכל שנייה מרגישה כמו נצח, לא עלינו. עכשיו, כל התיאור הזה הוא קריטי להבין את פרק ב' בספר יונה. כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אנחנו לקראת מהפך, לקראת תפנית, בסוף פרק א', יונה בוחר במוות. הוא מעדיף את המוות על החיים. ולפני שהקדוש ברוך הוא שולח ליונה את הדג שיציל אותו, שיבלע אותו, יציל את חייו, הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו לראות מה יונה רוצה. אנחנו חזר מסכנו כל דף יוד, בדרך שאדם רוצה ללך, בא, מוליכין אותו, נכון, מרקאי. ורק, ואך ורק, הקדוש ברוך הוא רואה שיונה בעצם, הוא לא פסיבי במים. יונה רוצה לחיות, הוא נאבק במים שאופפים אותו מלמעלה ולמטה, הוא נלחם בגנים שמטלטלים אותו, רק אז הקדוש ברוך הוא זורק לו את הגלגל הצלה בדמות וימן אדוני ידע גדול לבלוע את יונה. לכן אנחנו לא יכולים וגם לא רוצים לוותר על אחד השלבים הכי קריטיים בספר, למרות שהוא לא כתוב, אבל הוא בהחלט בא לידי ביטוי. וברמה המתודית למדנו כמה חשוב לשים לב למה מה שכתוב בתנך, אבל לא פחות חשוב לב לשים לב למה? למה שלא כתוב בתנך. אם בכל זאת זה קשה לכם, כי זה לא כתוב בתנך, אבל תראו מה אלשיך הקדוש כותב, רבנו משה אלשיך, פירוש של ספר יונה, פרק ב' פסוק א',
מקור ה'.
ובכן הוא התברך המביט לכל הבחינות, גזרה חוכמתו להורות לו, כי בכל מקום אשר ירצה אדם לברוח ממנו, שם יעשהו במעשר, לא יוכל לזוע ולנוע מתוכו. ולכן, וימן השם דג גדול לבלוע את יונה, כי אין לך מעשר גדול מהיות תוך מאי הדג. וגם רצה יקבל ייסורים על אשר ברח ממקום גיהנום. והוא כי טרם יבלענו הדג, העביר יתברך עליו משברה וגליו. וזה אמרו לבלוע את יונה, ולא אמר ויבלע את יונה. כי אם שהזמין והכין אותו, הוא ידח לבולו אחר שיקבל עונשו, כאשר יפרש הוא בעצמו את כל אשר קרה הוא טרם ינתן בדג, ואמרו ותשליכנו וכולי, כאשר יצאת הדשמה בהמשך. כלומר, אלשיך לוקח את זה לכיוון פרשני שכל הסבל כוח בתביעה, זה בעצם שימוש, זה בעצם ענישה, יש פה ענישה על היונה. אבל הוא מדי כתוב שנאמר, וזה אומרו לבלוע את יונה, ולא אמר ויבלע את יונה, כלומר, וימן השם דג גדול, לבלוע את יונה. כלומר, הוא מזמין את הדג, תהיה בסטנד ביי, תסתכל עליו, תהיה מוכן, אבל עוד לא תבלע אותו. ואחרי כל ההקדמה החשובה הזו, יש לנו רק עוד פרט קטן שחשוב לברר. איזה פרט? יש רעיון? אני אתן לך 50%. למה? מה המילה השנייה? למה? למה הוא לומד? כי הוא רוצה לחיות. כשם רוצה שיהיה לך לנלווה. מה שאלת?
למה דג?
למה דג? ולא סתם דג קטן, דג גדול! למה הקדוש ברוך הוא מתאים לדעת דווקא באמצעות דג? תברא לו עכשיו איזשהו אי באמצע, איזשהו אקליפטוס יוצא מהמים וירים אותו אליו, איזשהו גייזר, איזשהו לוויתן, כמו בציורים, שהוא ככה בלמעלה שם, כמו איזשהו סוג של ג'קוזי. למה הקדוש ברוך הוא דווקא שולח ליונה הצלה באמצעות דג? לבני קורח מה הוא עושה? הוא מבצר להם מקום בגנום והם ניצלים. למה הקדוש ברוך הוא לא מושיט יד, תופס את יונה ברסלב בפאות שלו, והם מוציאו אותו מהגיהנום מתחת לאדמה שהוא נמצא בו.
סתם שכאילו קודם כל יש תהילים ואז זה יונה?
הוא נכתב את יונה. יונה, תהילים זה דוד המלך לכאורה. אז זה קודם.
זה צטוט כאילו שכל משבריך וגליך על העבר מדוד, לא? אין איזה עניין לזה?
נגיע לזה, בעזרת השם, חכה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא מושיט יד ושלף אותו בתציות ראשו, בפיח, כן, בגוזמבות? למה הקדוש ברוך הוא לא בוקע את הים במטה ומעביר את יונה ביבשה בתוך הים, כמו בקריאת ים סוף? אז יש לנו מחלוקת הפרשנים, האם, מחלוקת לפי חז"ל, האם ליונה היה טוב ונעים בדג, או שלא היה לו נעים בדג? תראה, רש"י מסביר שבהתחלה ליונה תנאים טובים מאוד, אולי אפילו תנאים טובים מדי, ולכן הקדוש ברוך הוא יוצר הרעה, הוא מראה את תנאי המחיה שלו בדג, וזה דוחק ביונה ומביא אותו להתפלל. בזוהר הקדוש יש תיאור מרתק שהדג מת. ברגע שהוא בלע את יונה הוא לא יכול לנשום, הוא לא יכול לאכול, אז הדג מת. ואז יונה שרוי במאב של גוויית דג, אז כל הדגים בים באים, אז פה גוויה מה עושים? צריכים לאכול את הדג המת. ואז מה קורה? מתחילים לאכול אותה כבר היום ולנגוס בבשר של יונה, וזה כואב לו. ואז הוא בצרה חמורה, אז הוא מתפעל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מציל אותו, ואיך? באמצעות דגה. אבל שוב פעם, למה באמצעות דג? לכם רעיונות? למה דווקא דג? הקדוש ברוך הוא יש בעיה של זמינות, שהוא צריך את החיזמין. מי פנוי באלנבי? מי פנוי בים תיכון? תראו, ברמת הפשט אין לזה תשובה, הם לא יודעים. אבל בעלי הסוד, והכותרת לשיעור זה ביאורים פנימיים, בעלי הסוד מגלים לנו סוד פלילי, זה כמו הסודות הגדולים ביותר, זה לא סוד, אלא זה בעצם פשט, פשט נפלא ביותר, רק שלפעמים אנחנו צריכים את בעלי הסוד, את המבט הפנימי, כדי שהם יראו לנו איך להסתכל על פשטות החיים ועל פשט הכתובים. בוא נראה מקורביו. רבנו צדוק הכהן מלובלין, פרי צדיק, פרשת חיי שרה, עוד ובה. ובמצרים היה בגלות כל התורה שבכתב, על זה נאמר, ואחריכן יצאו בחוש גדול. והיינו כשיוציאו מהם כל החיות והקדושה שעשו כמצודה שאין בדגן, כמצולה שאין בדגים, כמו שאמרו, והיינו ככל החיים, שעל זה מרמז דגים שנזכר בתורה הראשונה ללשון נפש חיה, שבהם שורש החיים. רבנו צדוק מגיענו פרט מאוד מאוד יסודי, אולי שם הפשט יסודי מאוד, הוא אומר ככה, הדגים זה הייצור הראשון, זה הגורם הראשון בבריאה שנאמר בו את הביטוי נפש חיה, חיות. תראו, מקור זין, בראשית פרק א', ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ, נפש חיה ועוף יעופף על הארץ, הפני ערכי השמיים, ויברא להם את התניים הגדולים ואת כל נפש חיה מוצאת בית השם תחילה במיניהם ואת כל הפקנה פני מיניהו, כן וכו' וכו'. כלומר, הדגים הם הראשונים שנאמר בהם נפש חיה, כלומר עם הביטוי הראשוני של תצורת החיים הגשמיים, כן, הם הם בימוש של נפש חיה. עכשיו יונה מבקש למות, הוא רוצה להתאבד בגרמה, אבל אז מה קורה? הוא מתחיל להתאבד, הוא מתחיל לטבוע, בניגוד לתכנון שלו שזה יהיה one shot, בבת אחת מוות, ואז הוא מגלה את בעומק את הרצון הכי פנימי שלו, שבעצם הוא לא רוצה למות. מה הוא רוצה? הוא רוצה לחיות. הוא מגלה שיצר החיים שלו של יונה גדול ועמוק ופנימי יותר מהרצון שלו לברוח מהשליחות הנבואית. כלומר, יונה מבקש למות, ומי שמציל אותו זה היצור הראשון שנאמר בו, נפש חיה. ולכן יונה רוצה למות, אבל ברגע שהוא מגלה בקרבו את הרצון של שורש החיים, כלומר את הרצון של אינוס בעולם כלל, לא להתייש, להיאבק בתביעה, להיאבק על עצם קיום החיים, אז ורק אז הקדוש ברוך הוא בטיימינג הכי מדויק בעולם, שולח לו את הדג. כי אם הדג היה נתקע בפקקים, כן, ביציאה שם בגינות סחרוף, בירושלים, בכביש 4 שם בגוש דן, אז מה כל יונה בינתיים? היה טובע. פרקת רבי אליעזר, תראו, בקורת. רבי טרפון אומר, ממונה היה אותו הדג לבלוע את יונה מששת ימי בראשית. כלומר, בטיימינג הכי מדויק, הכי רגיש, כלומר, עוד שקדוש ברוך הוא מתכנן את מעשה בראשית, הוא כבר ממנה את הדג, מה לעשות? זאת כך וכך שנים, אתה תהיה שם ליד יונה, ותראה שהוא מנסה לטבוע ולהציל את עצמו, בוא תעזור לו. כלומר, בקרב החיים יש גילוי אלוקות מוחשי, גבוה בשלם, הרבה יותר מאשר דומם, הצומח והחי. ברור שהגילוי אלוקות הכי נמוך זה בדומם. בצומח שיותר גילוי אלוקות, בחי כבר יותר, ובן אדם זה פסגת, וכמובן ביהודי, זה פסגת הגילוי אלוקי. סליחה על העייפות. איך אומרים בארמית דג? נתת בעמידה. שונרה וחתול. איך אומרים דג בארמית? כן? נון. נון הרבה. אמנון. סוג שם של דג, לא? אמנון. נון זה לא רק דג בארמית, נון זה גם... מה זה בעברית? אות, נכון. שם של אות. מספר לבנות שלי בכיתה א' על יהושע בן נון, הם צוחקו את מה? הוא בן של אות נון, נכון? אז עכשיו נראה איך מרן הרב קוק מתייחס בספרו הקבלי, יש מין ספר קבלי של הרב קוק, שעוסק בסוד של הטעמים, הנקודות התגין והאותיות של לשון הקודש. יש מילים? תראו מה קורטט. התגלות נקודת החיים בתוך תוכנים גולמיים, מועבים לעומת ההוראה המקורית. וזיו החיים בהם התנוצצו בצורה של הפרעה, למשל פרה, והתרבות נערצה. בצורה תרגומית שמבטאת אנוניות, במקום הדגיות הבהירה המבוטה במקור השפה, שהקדושה מתחשפת בתוכה, בצורתה המקורית הנערצה, שהיא עמדת ממעל לכל הסדרים, החידושים והבניינים הללו. עכשיו, הבניינים הללו. כלומר, הרב קוק קושר בין האות נון לבין המילה הארמית נון. הדג הוא שורש החיים הראשוני שמתגלה בתוך נפש חיה בבריאה. אותו מקום אחר הרב קוק מעמיק בזה. הרב קוק קושר בין האות נון לאות נון. כוח החיים העצור בצורה הנוזלית, המתדמה לאור החיים של המחשבה בכלל, שכל הפרטים הרוחניים ממוחאים בה, התנוצצות הפרטיות של החיים שהתגלותם צריכה היא באה על ידי החשכת הבוק הכללי, מתבטאתי בחיי הדגים. התרבתי בחיי הדגים המתרבים במים. והביטוי של התרגום נון ולא דג בלשון הקודש מורה על ירידתו של אור המחשבה וכו' וכו'. האות נון מכילה בקרבה פתורת הסוד את כוח החיים העצור בקרבה לפי הרב קוק. לכן האות נון היא גם נון סופית, היא נמשכת ויורדת עד למטה, עד לעולם הזה. לכן נון בארמית זה דג שהוא מתרבה במים, והוא ההתגלמות הראשונית של כוח החיים בבריאה. כאשר השימוש בלשון תרגום, בלשון הקודש, היא לא בכדי. שימוש בלשון הקודש משמעו הקודש האלוקי המוחלט. ואילו עניינו של התרגום, מה זה עניינו של התרגום? למה צריך תרגום? אדם הוא הסרט באנגלית, הוא לא יודע אנגלית, מה צריך לעשות? לקרוא את התרגום, למה? כי הוא לא יודע אנגלית. כלומר, תרגום תמיד המטרה שלו היא לתווך, בין בחינות מרוחקות. לתווך ולקודש לכל. לכן התרגום מעברית לארמית, מדג לנון, מעביר את מימד הקודש הגלוי שבלשון הקודש ללשון של חול, של חולין. לשון שלא מתארת את הקודש עצמו, אלא את מידת השפעתו על החול, על הזיקה בין הקודש לחול. ולכן הרב קוק עושה הבחנה בין הדגיות הבהירה לבין הנוניות המעורפלת. לכן, לפי שיש את בריאת האדם בצלמו ובדמותו של העליונים, אז ראשית נפש החיה היא דווקא הדג, הנון. כלומר, שהדג הזה, הנון, הוא זה שמתווך את האלוקות לגשמיות לאט לאט. ולכן הדג הזה הוא ביטוי לשורש החיים הקמאי. יצר החיים הטבעי הנפטר והעמוק ביותר של יצור החיים כולם, לכן בראש השנה, מה אחד הסימנים הכי מרכזיים? לא שומע? ראש של דג, או בכלל, לאכול דגים, גפילטה וכו', נכון? מה? גם בשבתות, מעין עולם הבא, האוכל דג, מה זה עולם הבא? האוכל דג ביום דג ניתן מדג, אז דווקא תוכל עכשיו את הדג, מתי? דווקא ביום שכל אין לו, להגביר את החיים, חיים רוחניים. אחרי כמו שאנחנו מבקשים, זוכרנו לחיים, מה ההמשך? מלך חפץ בחיים, דווקא מלך חפץ בחיים. כי הביטוי ליצר החיים זה דווקא הדג. ומי חשב שאין לו יותר יצר חיים? יונה. לכן הוא אמר, שאוני ואטילוני אל הים. הוא עכשיו, אני כבר לא רוצה לחיות. אין סיבה לחיים שלי. ואז מה קורה? השם זורק אותו לים, המלאכים זורקים אותו לים, ופתאום מה יונה מגלה? לא לפני כן, מה הוא מגלה? שיש לו יצר חיים. שהוא רוצה לחיות. שהוא נפש חיה. ורק אז, מרגע שהוא מגלה בקרבו את נפש החיה, את הרצון לחיות, רק אז הקדוש ברוך הוא שולח לו את מי? את הדג, כלומר את הסמל והשורש של החיים, את היצור הראשון שנאמר עליו נפש חיה. ואז אותו יצור שהוא ביטוי נפש חיה, הוא מציל ומעניק לו חיים מחדש. כן.
מקדיש שהזכרת מקודם את רבי עקיבא, שהוא נתפס על דברי תורה, שואלים אותו,
פאפוס בן יהודה.
שלא תראה איך נתפסת. כאילו, הוא מביא לו את המשל של הדגים והשועל. דגים יוצאים מהחיות שלהם.
יפה, נכון. מה, במקום חיותנו, אנו מתיירים, כל שכן, רעיון יפה. יפה מאוד ברכאי. כלומר, דגים במים, יפה מן החיים. במקום חיותנו, כמו דג במים, יפה. בלי נדר נשום בשמך למחזורים הבאים. תראו מה מלבים כותב, מקור י' א'.
רגע, ברכאי בן גד זה בית בית
ג' יפה. אפשר.
בית בית ג' ברכאי בן גד, בית בית
ד'. הגירה זה. אומר המלבים, על תחילת פרק ב', וימן אדוני דג גדול. השם הזמין במקום הזה דג גדול, שבלעו כולו שלם ולא שבר עצמותיו. וזה ידוע שמין הנמנע שיחיה אדם במי הדג, אפילו שעה אחת, זה לא הגיוני, נכון? שאדם צריך שאיפת רוח קר מבחוץ, אולם באשר כבר נגזר עליו מיטה, ונחשב יונה כאילו נולד שנית, שם לו השם טבע העובר. מה זה העובר? העובר נוצר במתקיים 9 חודשים ממי אמו, בלי שאיפת רוח. והיה זה אחד מפילי הבורא, כנס של חנניה, מישאל ועזריה בכבשן האש. פה נסגור את הקצוות לאט לאט. כלומר, המלבים אומר שהשהות של יונה במי הדגה זה כמו שהיית העובר בבטן אמו. כלומר, לפי המלבים, מה קורה ליונה בפסוקים שמעולם לא נכתבו בתחילת פרק ב', כלומר, בין פרק ופרק ב', מה קורה ליונה בשתי מילים? הוא לא מת, הוא נולד מחדש. יש פה לידה מחודשת, הוא רצה למות. למה מת? יונה מת?
לא. היה
רגע שהוא עכשיו שהוא הולך למות, ואז בעקבות זה בעצם יונה הישן נעלם, ועכשיו יש יונה חדש. איזה יונה? יונה שרוצה לחיות. יונה שכבר גמר עומר על חייו, עכשיו קם לתחייה. הוא מגלה מחדש את הרצון לחיות. חברים, משהו חדש מתחיל. ועכשיו יונה נאלץ לעבור סדרת חינוך מההתחלה.
כן, הסיפה שהוא לא רצה לי.
נכון, 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 וזה מה שלא כתוב, זה לא כתוב בפסוקים. נכון, נכון, שנייה, עכשיו בוא נראה מה קורה עם זה. יונה נמצא 3 ימים בדג, כלומר הוא 3 ימים בשורש החיים הראשוני של הבריאה. אבל יש פה לא רק טיימינג מדויק, אלא יש פה בעצם גם מחזה מאוד מאוד אירוני. יש לכם רעיון, מתניה, אתה דובר אשורית, אקדית, מה הפירוש, לא, בסופית התמקדת באנגלית בבגרות, נכון? מה הפירוש השם נינווה? השם נינווה מורכב משני מילים. אחת נין, ואחת נווה. נין, מלשון, נון, דג, נווה, זה בית. וכן דעת מקרא על פירושו על יונה, הוא מביא שבכתב יתדות, אקדית נראה לי זה נקרא, שבעצם לכל מילה, לכל מקום היה סמל. הוא אומר, הסמל של נינווה היה בית, יש שם צילום של זה, בדעת מקרא. בית ובתוכו דג. כלומר, נינווה בעברית זה בית הדג. עכשיו תבינו מה הולך פה. יונה בורח מהשליחות לנבא על נינווה, שתרגומה של הקודש לנבא על בית הדג, ואז למשך 3 ימים, 3 לילות, הדג הופך להיות הבית שלו. כן, יונה מנסה לברוח מבית הדג, כלומר מנינווה, והקדוש ברוך הוא על אפו ועל חמתו, הופך את הנון להיות הנווה שלו. לגמרי, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעביר סדרת חינוך ליונה. אתה רוצה לברוח מנינווה? בוא נסדר לך נינווה. נינווה זה בית הדג, אז עכשיו הדג יהיה הבית שלך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא זה עושה סדרת חינוך. הוא יכול להוכיח את יונה מיד, ולמנוע ממנו לרדת ליפו, אל תעלה על האונייה, אל תלך עם האם, הרי שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מתגלה ללבן. אישה מחפה מדבר עם יעקב טוב ורע, נכון? דיר בלק, אני אוהב את יעקב, אל תעשה לו שום דבר, נכון? הקדוש ברוך הוא רוצה למנוע משהו ללכת, הוא בא לבילעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא, נכון? הוא יודע למנוע שהוא רוצה. אבל הקדוש ברוך הוא מראה לנו איך מחנכים, איך מעבירים מסר. הסבלנות, הסובלנות של הקדוש ברוך הוא כלפי יונה היא הכרחית. היא לא הכרחית לקדוש ברוך הוא שהוא נמנע כל הנמנעות. היא הכרחית בשביל מי? דווקא בשביל יונה. אני יכול כמדריך להביא לכם, והמסר הוא, אבל אני יכול ללמד את החניך להגיע להכיר בעצמו במסר, ואז שהוא מגיע בתובנה באופן עצמאי ולא בתור הנחתה מבחוץ, זה יבטיח שהמסר נקלט. אומרים חז"ל, תורה שלמדתי באף אישה עמדה לי, דווקא התורה שהוא התייגע בה. עכשיו חשוב להפנים את המסר הזה, כי לכל המקום לצפות שספר יונה יסתיים בסוף פרק א'. אי אפשר לברוח מהשם, מי שבורח מהשם, מה קורה לו? הוא לא, לא, פרק א', פרק א', מת בתביעה. זוכרים שיעור 2, יונה תובע את כבוד הבן, כבודם של ישראל. לכן הוא מוסר את חייו, הוא מוכן למות בשביל עם ישראל, העיקר שלא ייווצר קטרוג על ישראל מחמת התשובה או הנבואה לנינווה, שדיברנו על זה בשיעור 2. אבל יש איזה תקדים. מה התקדים? לפי חז"ל, מי היה מורו ורבו של יונה? אליהו הנביא, נכון מאוד. וחז"ל מסבירים שיונה הוא הבן של האישה הצרפית, ש... שמי יחיה אותה? אותו. לא אלישע. אליהו! אליהו, כן. הנבואה... יש שני סיפורים, יש אליהו ויש איזה. זה אישה הצרפית. זה לא עם חבקוק וה... אליהו, איך הנבואה של אליהו מסתיימת? הוא תובע את כבודו האב, כבודו של הקדוש ברוך הוא, וכאשר אליהו מסרב להחזיר את ישראל בתשובה, מרכבות אש. עכשיו, לכאורה אפשר לסיים גם את הסיפור של יונה. אליהו עולה בשערה השמיימה, יונה יורד עם צולות ים, זה לעומת זה, המורה עולה למעלה, התלמיד יורד למטה, וואלה מעולה. אבל דווקא כאן בתווך בין פרק א' לפרק ב', הנהגת השם כביכול מתהפכת. הסערה הגדולה מוחלפת בישועה פלאית. הרי גם אם הסערה הייתה נרגעת, מן הסתם יונה היה מת במצולות ים בלי סערה. ואז הקדוש ברוך הוא מזמן לו בטיימינג משש ימי בראשית, כמו לפי אומר רבי טרפון, את הדג הגדול שמושיע אותו, אבל כל זה רק אחרי תהליך פנימי, חינוך פנימי עמוק, שכל כולו לידה מחודשת. וזה מדגיש לנו שני עיקרון מאוד חשוב בהבנת המהלך האלוקי. בהרבה מקומות בתנ״ך, אפשר לראות שהקדוש ברוך הוא באופן כללי, הוא לא מעניש או מנחית צרה לאדם סתם ככה בלי סיבה. מי שנתון בצרה בדרך כלל לא יזכה לישועה, עד שהוא יתקן את הדרכים שלו ויעשה תשובה על כל רוע מעל עליו, נכון? או לכל הפחות יתפלל ויבקש סליחה על מה שהוא עשה. אבל כאן אצל יונה, אם אני מתעלם ממה שלא כתוב, מה שדיברנו עליו היום, אם אני מתעלם מהתהליך הפנימי העמוק שמתגלה אצל יונה במצולות, אז לכאורה יונה, אז לכאורה השם מציל את יונה מבלי שהוא עושה תשובה, מבלי שיונה משנה את דרכו, מבקש סליחה על בריחתו. וכל זה בא ללמד אותנו שהקריאה של אותו חלק חסר. כלומר, מה קרה ליונה מרגע שהוטל לים עד על ידי המלאכים ועד לתשועה הפלאית שלו באמצעות הדג הגדול, זה הכרחי. למה זה הכרחי? כי אם זה לא קיים, אז יונה לא היה זכאי וראוי לישוע. כן, אתם שואל משהו להגיד?
לא,
יש לנו
בטוח
שהם מת
אם הוא היה מחליט שהוא לא הולך לדבר, יכול להיות שבאמת זה מה שקרה לראות, וכאילו מה שאתה שהוא באמת רוצה בחיים, ואז
אתה רוצה להעביר את התאים. רוצה בחיים, משמעו, ללכת לנינווה.
כן, כן. ואז הקדוש ברוך הוא רוצה למה, יכול להיות שאם הוא לא בוחר בזה, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא
מוציא אותו מהם, כאילו
הולך
להמשיך
את
חתכם
שאמרתי שזה לא...
יכול להיות, אני לא יודע.
יכול להיות שלא. הדבר השני, שקצת מפריע לי, זה שזה לא באמת איזושהי מקום של בחירה, לא פה בחירה. זה בדיוק כמו הסיפור של אליהו.
שנייה. אתה אומר שלא הייתה פה בחירה. אדם שרוצה להתאבד, לכאורה שיהיה פסיבי במים, נכון? יונה נאבק. מהתיאורים שלו הוא נאבק.
איך הוא נאבק? אתה רוצה שזה יפריע לו. נכון,
לא יודע. בוא נראה מה כתוב שפעם. נראה בשורה 10. רגע. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך. זהו, הלך עליי. הוא מתאר אבל, אז לכאורה תשמח, זה הכל טוב ויפה, יאללה, זהו, בוא נמות. אני חושב שבסופו של דבר יש פה את העניין שיונה מעדיף לא למות.
יכול להיות, אבל השם הכריח אותו.
השם הביא אותו למצב שאתה חייב לבחור. והוא שם אותו בסיטואציה לא רצונית, נכון? הוא שם אותו בסיטואציה שאין לו ברירה. כי השם רצה ללמד את יונה בעצמו שהוא רוצה לחיות. נכון. הכל פה זה תוכנית, זה סדרת חינוך מתוכננת ויזומה מראש. אבל יכול להגיד ליונה, יונה, חביבי, אתה לא תצליח להגיע תרשיש, תשאר בבית, או אתה תגיע לנביע, ביהוק וביקוק, על אבך ועל חמתך. אז בוא נשאיר את זה ככה. שיעור הבא אנחנו ניגע בתפילה, ננתח אותה ונראה האם הטקסט של התפילה זה כמו שאתה אמרת, או כמו שאני אמרתי. אנחנו נראה, יש פה שתי קריאות אפשריות. אבל נסיים על דרך הרמז. וזה יסביר שכל מה שמענו עכשיו ברמת הפשט והדרש, הוא גם יציב על פי הסוד. כמה זה דג בגימטריה?
שבע.
כמה זה דג גדול בגימטריה? 43 ועוד 7, 50. דג גדול 50. מה זה 50? נון! קורא לכם המושג, שער הנון? מה זה שער הנון בפנימיות? כלומר, זה ההשגה הכי גבוהה שיש באלוקות, נכון? אגב, שער נון בגימטריה, שער 570, עוד נון, 50, גימטריה 620, גימטריה כתר. מה שער נון זה לזכות להראית הכתר.
49, שלנו.
מה?
אנחנו עושים 49.
כן, בסדר, נכון. עכשיו, ההצלה הפילית של יונה במי הדג מביאה אותו לבחינה של שער הנון, כפשוטו. השער של הדג זה הפה, שדרכו יונה נבלה ודרכו הוא נפלט, מוקים אותו החוצה. אבל שער הנון זה בדרך כלל הבחינה הבלתי מושגת. אמרת ברכה, יש לנו את הרבה מצל בחינות, אנחנו מספיקים בעצמנו. את הרבה מצל בחינות, אבל את הבחינה ה-50, אמרתי איך כמה ואיך הוקם ממני. זה הבחינה הבלתי מושגת של הקדוש ברוך הוא. בהרבה מובנים, במהלך השלחת יונה למצולות הים הסוער, ובטח בשהות במי הדג, יונה זוכה לגילוי שער הנון. לא שער הנון של הקדוש ברוך הוא, כי אמרתי איך כמה ואיך הוקם ממני, זה בלתי אפשרי. רגע, משה רבנו ושלום לא זכה לגילוי שער הנון, אלא איזה שער הנון? שער הנון של עצמו. הוא בטוח שהוא כבר הולך למות. הוא רוצה להם פתאום לגלה שיש בו שער הנון, משהו שהוא לא הכיר בעצמו. שיש בו יצר פנימי טבעי, שמה הוא רוצה בסוף? אתה אומר מה? להיאבק, הוא רוצה? אך הוסיף להביט אליך קודשך, אני רוצה להישאר בחיים. אני רוצה להגיע ליבשה ולראות את אליך קודשך. אני רוצה את זה.
מה היה הרצון שלו? הרצון שלו היה... זה כאילו אני
נשאר
באידיאל שלי, אני לא רציתי
שיחריבו
את בין המקדש,
כי זה ישור. אז את הפסוק הזה נדון מחר, בשיעור 5, בסדר? שנראה מה הוא רוצה עם הדבר הזה. יונה מגלה בדג את שער הנון העצמי שלו. הוא מבין שבאמת לא צריך לברוח מהשליחות הנבואית, והראיה שהוא יוצא לחוף, אז הוא נאתר לשליחות, נכון?
אבל אז צריך לראות למה הוא הסכים פתאום, מה קרה
שהוא הסכים פתאום. נכון, אוקיי, שנייה. יונה מבין שהוא לא יכול לברוח ולא צריך לברוח משכות הנבואית, הוא מבין שבעצם לא טוב מותו מחייו, אלא טוב חייו ממותו. אנחנו נסייג את זה בפרק ד', אבל זה שער הנון, זה כוח אדיר, כוח של הערת הכתר. יונה זוכה בבטן הדג לגילוי הכתר האישי שלו. וכל זה הוא זוכה באמצעות ההטלה שלו לים, וההצלה באמצעות הדג הגדול. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא היה כופה עליו, לא! אתה לא תעלה לאונייה לתרשיש! אתה תלך ותנבא לננבא. אז יונה היה נאתר לנבואה, ומנבא על נבט נבואת הזעם, אבל היה מפסיד את שער הנון שלו. היה מפסיד את הגילוי האישי שלו, שהוא בעצם רוצה לחיות, הגילוי שהוא זכה לו במצילות. עכשיו עוד רמז אחרון. הלשון כתוב פה, וימן השם דג גדול. וימן זה לשון ייחודית. המילה וימן מופיעה בכל התנך רק 5 פעמים. 4 פעמים בספר יונה. השם, וימן דג גדול, וימן קיקיון, וימן תולעת, וימן רוח קדים חרישית. איפה הפעם החמישית שנזכר בתורה, בתנך, וימן? מקור י"ב, דניאל. על מי זה נאמר? על חנניה, מישאל ועזרא. תראו. ויום יחד השפנת רב סריסב להביא בני ישראל ומזרע המלוכה מן הפרטמים, ילדים אשר אין בהם כל מאום, כל מום וטובי מרר, משכילים בחוכמה ודעי דעת ומבינים מדע, ואשר כוח מן הבודם אמר לך למלך, ולדם ספר ולשון כסדים. ואז כן, מביא ילדים מוכשרים, מכוננים מכל הממלכה שישרתו אותו, מה כתוב? וימן להם המחזר היום ביומו, מפת בג המלך ומייל משתב ולגדלם שנים ושלוש ומקצתם וכו' וכו'. והיא והם בני יהודה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. שאלו בתחילת השיעור. לא סתם זה קשור. שאלנו בהתחלה. וימן השם דה גדול, בגימטריה 182. כן. שזה 7 פעמים י' כ' ו' כ'. 26 כפול 7, 182. מה זה 7? זה גילוי כבוד השם בכל המציאות. יש לי למעלה, למטה, צפון, דרום, מזרח, מערב, ו-6, סך הכל 6. מה? דג זה גם 7, נכון? אותו דבר. יפה. וכל זה ביחס לאובייקט. נתן פה, דג, שווה 7. יפה. עכשיו, שאלת על תהילים, וזה נסיים. נראה שפרק קוף למתת בתהילים ממש מדברר את התחושות של יונה בעקבות המפגש עם הדג והשהות בתוכו. או ליתר דיוק, המפגש של יונה עם הקדוש ברוך הוא במצולות ים, וההיכרות המחודשת של יונה עם עצמו, עם שער הנון שלו. פליה דעת ממני, נשגבה לאורך לה. אנה אלך מרוחך, ואנה מפניך? אברח. אם אשק שמיים, כמו אצל אליהו, שם אתה. ואציע שאול? הנקה. אשך ענפי שחר, אשכנה באחרית? ים. גם שם ידך תנחני ותוחזני ימיניך. ואומר החושך ישופני, כן? ולאור בעדינו, הוא מתאר בתפילה שלך, הוא היה בחושך, נכון? גם חושך לא יחשיך ממכה, ולילה כיום יאיר כחשיכה קורה. כי אתה קנית חיליותיי, תסוכני בבטן אמי, עודך על כנראות נפלתי. נפלאים מאפיך ונפשי יודעת מאוד. לא ניחד עוצמי ממכה, אשר עושיתי בסתר, הוקמתי בתחתיות הארץ. גולמי ראו עיניך בסר כולם מכתבו, ימים יוצרו ולו אחד בהם. ולי מה יקרו ראיך אל מעצמור השם. אספר אומר, קיצותי? מה השורה התחתונה? ועודי עמך. התחושה הזאת של קיצותי ועודי עמך היא תחושה נפלאה. וזה מה שהשם רוצה ללמד את יונה, ועכשיו מחר, שיעור 5 בעזרת השם, ננתח את התפילה של יונה, ואז נוכל להמשיך בשבוע הבא, בעצם אולי השיא של הסיפור, פרקים ג' וד', מה קורה כאשר יונה מגיע לנינווה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.